לדעת את המעשייה, מעשה מחכם ותם. התחלנו שיעור ראשון איתו עם המעשייה הזאת, ומה שהקדמתי בשיעור הראשון, וחשוב לי להגיד את זה, אני אגיד את זה כל הזמן, כי זה נורא נורא חשוב, זה קודם כל להבין שרבי נחמן מספר מעשיות, זה לא בגלל שהוא מוריד את, את, את המסרים או את התורות או את, את מה שהוא רוצה בעצם ללמד אותנו. זה לא שהוא מוריד את זה, כי מעשייה זה נשמע משהו כביכול פשוט. רבי נחמן פשוט בא ואומר את זה, שהדור הזה, הדבר היחיד שיכול להעיר אותו, כשהוא אומר להעיר אותו, הוא מתכוון להעיר את הנשמה שלנו, זה סיפורי מעשיות. לכן אני רואה חשיבות מאוד מאוד גדולה ללמוד סיפורי מעשיות. כי בעצם הוא בא ומגדיר את זה לכתחילה, שעם מעשיות, עד היום העולם מספר מעשיות כדי להרדים אנשים לפני השינה, אז אומר רבי נחמן, אני מספר מעשיות כדי להעיר אנשים. ובעצם כשמסתכלים אחד לאחד על ה... מסרים האחרונים שלו, הוא בא בעצם ואומר, את התורות שלי כבר לימדתי אתכם וזה לא העיר אתכם, אז עכשיו נתחיל ללמוד סיפורי מעשיות. זאת אומרת, מזה אנחנו מבינים שסיפורי מעשיות זה הדבר הכי גבוה שיש בעצם אצל רבי נחמן, ואני חוזרת על זה הרבה בלימוד הזה, של להבין שכל מעשייה שאנחנו לומדות, זה לחפש את עצמי בתוך המעשייה. לראות איך זה מדבר אליי, מה זה אומר אליי. רבי נחמן ביקש את זה גם, הוא אמר שכל אחד יכול לפרש את הסיפורי המעשיות האלה כפי הבנת הנפש שלו, וכל עוד זה לא סותר ולו פסיק אחד משולחן ערוך. מה גם שצריך להבין שהתובנות שיש לכל אחד ואחד זה תובנות אחרות, ורבי נחמן אוהב את המקום הזה של התובנות השונות, וגם אני מציינת את זה בפעם ה-101, שאנחנו לא לומדות את זה פה לפי סוד וקבלה, דברים פה מאוד מאוד גבוהים. מי שבקיא בחוכמת הקבלה ותורות הסוד יודע שכל דבר שהוא משתמש בו יש לזה המון המון רבדים, עדיף שאני אעשה את זה ככה, המון המון רבדים, גבוהים מאוד מאוד מאוד. במעשייה של החכם והתם, רבי נחמן, כמו שאני מבינה את זה, בעצם נותן לנו פה סקירה, על נפש האדם, על הנפש שלי, של כל אחת מאיתנו, ובעצם איך הנפש הזאת בנויה, והוא בעצם עושה שם משחק בין שתי דמויות, במעשייה זה שתי דמויות כביכול חיצוניות, שאיתם הוא בונה סיפור שלם, על שני ילדים שהיו חברים בלימודים, בחיידר, כן, בעיירה של פעם. הוא מתחיל לספר סיפור, אבל כשאתה יורד עם זה לנפש, אתה מבין שהחכם והתם, שזה כינוי שהוא שם לשני הדמויות האלה, לשני הילדים האלה, שאנחנו מלווים אותם בסיפור שלהם, איך הם גדלים בעצם. אז שני הילדים האלה הם בעצם שני חלקים בנפש שלנו, שזה חלקים שמתבטאים החוצה ופנימה. ולי זה מאוד מאוד משתלב, אנחנו מלמדים פה כבר, אני חושבת, יותר משנתיים, הכשרות של 12 הצעדים. ו-12 הצעדים זו תוכנית עולמית שבעצם עוזרת לאנשים להתמודד עם התמכרויות, עם משברי חיים. והדבר היפה לראות זה שבתוך המעשייה של רבי נחמן נמצאים כל האלמנטים וכל הלימוד של מה שאני לא אסתכל עליו, מה שנמצא בחוץ. זה נראה ככה שברגע שהוא הוריד את התורה הזאת ואת האמיתות האלה לעולם הזה, אז החוכמה נפתחה לדבר הזה. ואני אסביר למה. שבוע שבר דיברנו על זה ובכוונה הדגשתי את זה והתחלתי את הסיפור. אני ממליצה לכל אחת ואחת מכם לקרוא את המעשיות האלה. אבל התחלנו עם המעשייה שבוע שבר ודיברנו, אני עכשיו עושה את זה בקצרה כהקדמה כדי להמשיך. אבל דיברנו על זה שרבי נחמן מתחיל את הסיפור עם סיפור של שני ילדים שגדלים בשני בתים של הורים מאוד מאוד עשירים. הוא מספר את זה שהיו להם בתים גדולים והם חיו מאוד בעשירות, הוא מדגיש את הנושא הזה. ואז ההורים של אותם ילדים, שני בתים שונים, ושני ההורים נופלים מנכסיהם, הם פשוט סוג של פשיטת רגל, הם מאבדים הכל. הוא מתאר את זה פה שלא נשאר להם כלום, נשאר להם רק הבתים שלהם. הבתים הפיזיים שלהם, ובכוונה התעכבתי על הדבר הזה והסברתי שזה איזשהו הכרח מציאות שקורה, ולא סתם רבי נחמן מתאר את זה בצורה כזאת, הוא מתאר הכרח מציאות שאדם יורד לעולם הזה, הוא עובר חיים שבאיזשהו שלב בחיים שלו הוא יעבור סוג של משבר. סוג של משבר, וזה יכול להיות, נפתח את את האפשרויות של משברים, אנחנו יכולים להסתכל מסביבנו ואנחנו רואים אחד לאחד איך אנשים עוברים משברים, שהמשבר הזה יוצר טראומה. כשזה בילדות, זה דבר שהוא עוד יותר מעצב את האישיות. האישיות של ילד מתעצבת בילדות שלו. וכשאתה מתמודד עם מציאות של משבר בתוך המשפחה, מחוץ על המשפחה, אבל במעגל הקרוב שלך, או מלחמה, או כל משבר שנמצא באיזשהם מעגלים שמשפיעים על ילד, התפתחות האישיות שלו היא תהיה התפתחות שהיא תגובה לטראומה שהוא עבר. זאת אומרת, הילדים האלה שאנחנו רואים פה, חווים משבר של פשיטת רגל של ההורים, של נפילה מנכסים. אנחנו יכולים ישר לתאר את כל הסקאלה של הרגשות שהם עוברים, בושה, הסתרה, אובדן, מן הסתם בתוך הבתים שלהם היה הרבה קשיים, קושי, לחץ, מצוקה כספית, ההורים טרודים בכל מה שהם עוברים ומה שקורה מסביבם. ואם אני מנסה עכשיו להרחיב את הדבר הזה, אז אנחנו יודעים גם שילדים שנמצאים במציאות של מלחמה, משבר כלכלי, גירושים של ההורים, מציאות של בית שבו מערכת היחסים בין ההורים לא תקינה, צעקות, ריבים, לחץ, זה יוצר איזושהי מציאות שבונה את האישיות של אותו ילד. זאת אומרת, אם אותו ילד באמת, אם אני מסתכלת עכשיו על החכם ועל התם, אז אני רואה שהחכם והתם חוו את אותה חוויה, ורבי נחמן נותן לי בעצם פה שתי אפשרויות של איך אני מתמודדת עם מציאות של משבר. יש לנו את החכם שיוצא לאיזושהי דרך, ואת הטעם שיוצא לאיזושהי דרך, כשבעצם הכוחות האלה הם כוחות פנימיים, שאני מסתכלת על זה כמכלול אחד, אז אני מבינה שלכל אדם יש את האופציה לבחור או במסלול של החכם, או לבחור במסלול של הטעם. היי, אנחנו התחלנו שידור. אתם מוזמנות לשבת, כן. אז המעשייה של החכם והטעם היא בעצם מעשייה שהיא נוגעת ברבדים מאוד מאוד עמוקים, אבל אנחנו מתעכבות על נושא של להבין את הנפש, את הנפש בתוך הסיפור שרבי נחמן מנסה לספר לנו, כשאני עוד פעם חוזרת לזה הרבה פעמים ואומרת שרבי נחמן יש לו עניין מיוחד לתת לדור האחרון דווקא, יש לי תוקדת ביאת משיח, יש לו דווקא עניין לתת לדור האחרון עצות איך להתמודד עם משברי חיים ועם מציאות של נפש, ויוותר יעקב לבדו, הפירוש הידוע של הזוהר, שלבדו זאת תהיה הגלות האחרונה, גלות של לבד, גלות של בדידות נפש, גלות ששם אדם יכול להיות מוקף בחברים, מוקף במשפחה, מוקף בקריירה מוצלחת, אבל בתוך תוכו הוא ירגיש רקנות, בדידות, לבד, ויוותר יעקב לבדו. אז רבי נחמן בעצם בא פה ומעשייה אחר מעשייה אנחנו רואים איך הוא בעצם שוזר לנו איזשהו מסלול חיים שהוא בא ונותן לנו עצות לאורך כל הדרך, איך אנחנו אמורים להתמודד עם הדבר הזה. אז במעשה מחכם ותם, באמת התחלנו איזה שבוע שעבר, מדובר בשני ילדים שנמצאים במציאות שההורים שלהם חווים משבר כלכלי מאוד גדול, נפלו מהשירות, רבי נחמן מתאר את זה פה, והם עוברים מה שנקרא בהגה הפסיכולוגית, איזשהו סוג של טראומה. אני גם אמרתי את זה בשבוע שעבר, שאני זוכרת את עצמי בתור ילדה בכיתה ו', שהיית המשבר בבורס, היה משבר כלכלי מאוד מאוד גדול. אני זוכרת שאחד הילדים בכיתה שלנו, גדלתי ברמת השרון, בבית ספר חילוני, כן? אני זוכרת שאחד הילדים, אבא שלו התאבד כתוצאה מהמשבר הכלכלי, הוא קיבל ייאוש מאוד גדול מהנפילה מהנכסים. ואנחנו בעצם מבינים שרבי נחמן נותן פה אופציות של משברים. איכשהו, מתישהו, בחיים של כל אחד ואחד מאיתנו, אנחנו נחווה משבר. זה כורח המציאות, ירדנו פה לאיזשהו סוג של ניסיון ואנחנו חווים משבר. מה שקורה עם החכם, ודיברנו על זה בעריכות שבוע שעבר, עכשיו אני רק אקצר את זה ואתקדם הלאה, מה שקורה עם החכם שאנחנו רואים פה את התגובה שלו למשבר ולטראומה, שזו תגובה מאוד טבעית של ילד. ילד שחווה מציאות, דקה אני אשתיק את הזיפ-זיפ הזה, ילד שחווה מציאות של משבר, של טראומה, אמרנו, גירושים, מלחמה, אלימות בבית, צעקות, אפילו הורים שלא מתייחסים בכבוד אחד לשני, הורים שצועקים, אפילו בתים שנראים מתפקדים פיקס, כן? בתים עשירים וכדומה, מספיק שיש שם בבית סוג של דרישה לפרפקציוניסטיות, להצלחה, תחרותיות בין האחים, אפליות, כל דבר שילד גדל בו במציאות שהיא מציאות שהיא לא מכילה, מרחמת ואוהבת, ולא נותנת לו קרקע. אני תמיד אומרת את זה ש כשתינוק גדל ברחם, זה נורא מובן לנו שהוא צריך את התנאים שרחם צריכה לספק, שזה חום, ותזונה, והזנה, ושהאימא תהיה רגועה, ואחרת הכל המתחים והלחצים עוברים לילד. צריך להבין שכשילד נולד, הרחם הזאת חייבת להימשך. היא חייבת להימשך במין אווירה של בית, מכיל, אוהב, מקבל, מפרגן. הילד צריך להרגיש חשוב, צריך להרגיש שייכות, צריך להרגיש אהבה, אפליות בין אחים, תחרויות, כל הדברים האלה, פרפקציוניסטיות, דרישות, כעסים, אלימות. יש פה סקאלה מאוד מאוד רחבה שאפשר לתאר על מציאות של בית שהוא לא מתפקד כרחם. והתוצר הוא בעצם ילדים שלמדים בגיל מאוד מאוד צעיר, שהם, את יכולה לשבת, בואי, זה יהיה לי יותר נעים לראות אותך. מציאות, ילדים שגדלים לתוך מציאות שבהם, כשילד קטן, תבינו, הוא בתמימות שלו מסתכל מה שקורה מסביב. יש לילד גם נטייה מאוד מאוד לשים את עצמו במרכז העולם. תמיד ילד חושב שכל מה שקורה מסביב קשור אליו. איכשהו זה קשור אליי. אם ההורים עצובים ולחוצים עכשיו, זה קשור אליי. הם נפלו כלכלית, הם בלחץ, הם בעצבים פה בסיפור של רבי נחמן. הם איבדו את כל הנכסים שלהם. ילד תמיד יפרש שמשהו קשור אליו. אמא כועסת, אמא עצובה, אבא לחוץ, איכשהו זה קשור אליי. ילד גם לוקח בצורה מאוד טבעית את הצורך לתקן את העולם. זה חלק מהעניין של ריכוז עצמי. ילדים נולדים עם הריכוז העצמי הזה, הם תמיד חושבים שזה קשור אליהם, ואם הייתי אולי מתנהג אחרת, אז יחלתי לתקן. ילד כזה במשפחה לא מתפקדת, גדל עם המון בושה ורגשות אשמה, וניסיון לתקן את העולם. כשילד כזה מתפתח במקום, במציאות שהיא לא מכילה ואוהבת, התגובות שלו יהיו בדרך כלל תגובות של ריצוי, תגובות של להיות מישהו אחר ממה שאני באמת, כדי לתקן את המציאות. ונוצר פה תהליך שהוא מאוד ידוע גם בפסיכולוגיה וגם בהכשרות שאנחנו עושים של 12 הצעדים, של לנסות להבין מאיפה צומחת דמות או אישיות של אדם מכור. כשכוונה במחור זה לאו דווקא לחומרים, אלא הסקאלה של מחור זה בעצם כל ההתנהגויות האובססיביות שאני מרגיש שאני לא יכול להימנע מההתנהגות הזאת, למרות שבסופה היא גורמת לי סבל. ולתוך הסקאלה הזאת נכנסים מלא מלא התנהגויות. זה יכול להיות התנהגות של ריצוי, התנהגות של זיוף, של תחרות, של פרפקציוניסטיות. ילד, כשהוא קולט שהמציאות מסביבו לא מסודרת, הוא קודם כל, מה שבטוח, לוקח את האני האמיתי שלו וסוגר אותו חזק חזק בתוך בונקר בפנים. מין מקום כזה שאני באה ואומר, טוב, אין מקום עכשיו לרגשות שלי. אני לא יכול לבטא עכשיו את התסכולים שלי, או את הכעס שלי, או את העצבות שלי, או אני לא יכול להפריע למציאות, כי גם ככה המציאות לא מתוקנת. אז ילד בדרך כלל לוקח איזשהו צעד של התגוננות על עצמו, על הנפש שלו, סוגר את הדמות האמיתית שלו בפנים, ועכשיו הוא יוצא עם תדמית החוצה. החכם בסיפור של רבי נחמן, אנחנו רואים אחד לאחד איך החכם, מסגל לעצמו התנהגויות שאם אנחנו מסתכלים על אישיות של, אנחנו קוראים לזה אישיות של אופי, מה שנקרא של מחור, מחור ללייקים חיצוניים פה במקרה הזה של החכם שלנו, הוא יוצר אישיות של תדמית של אדם, שבא לעולם הזה עכשיו כדי לתקן את המציאות של הכישלון הכלכלי, ואנחנו רואים שכל הבחירות שלו בחיים, הן בחירות של איך אני הולך להצליח, איך אני הולך לעשות את הדבר המוצלח. הוא יוצא מהעיירה שלו, הוא נוסע, דיברנו על זה בעריכות בפרק הראשון, הוא הולך בעצם ולומד כל מיני מקצועות בעולם הגדול, ואנחנו רואים לאורך כל הפרק הראשון, איך הוא מחפש מה ללמוד, והוא כל כך מוכשר, כי אומר רבי נחמן, שהחכם הזה היה לו, הוא היה פיקח ובר הבנה, והוא הולך עם כל הכישרונות שלו עכשיו, כדי לכבוש את העולם. מה זה לכבוש את העולם? אתם רואים שהמטרה שלו, הוא אין שום הסתכלות בתוך האי, מאמי. לא התחלנו מזמן, חיכינו לך יחסית. אנחנו רואים שכל ההתנהלות של החכם במעשייה הזאת, זה, אם נדע על האמת, ואני אמרתי את זה גם בשיעור הקודם, אם אנחנו מסתכלים על החכם ועל הטעם, שזה כאילו שני טיפוסים שונים, אנחנו מבינים ששני הטיפוסים האלה זה שני טיפוסים אצלנו בנפש, אנחנו יודעים שהחכם זה האגו שלי, זה התדמית שלי, זה האני החיצוני שאני מקרינה לחברה. כל אחד מאיתנו בשלב הזה בחיים שאנחנו ללמוד מקצוע, בחרנו לאן אנחנו רוצים, מה אני רוצה להיות כשאני אהיה גדולה. אז יש את זה בסרט מטריקס, זה תמיד מצחיק אותי מי שמכיר את הסרט מטריקס, שסייפר, שהוא הדמות של העולם הזה, מה שנקרא, שהוא איש ההנאות והעולם הזה הגשמי, שאין לו שום קטע רוחני, הוא אומר, אני רוצה להיות עשיר, מפורסם ויפה, ושתהיה איזה חברה בלונדינית לידי, כן? הוא אומר את זה באנגלית, זה נשמע יותר טוב, אבל יש את החלק הזה בתוכנו בנפש, של התדמית החיצונית של האגו, שאני עכשיו באה לעולם, באתי ממקום שבור, ממשבר, ממקום לא מתפקד, אבל אני הולכת לכבוש את העולם. איך אני אכבוש את העולם? אני אהיה כל מה שצריך להיות. אנחנו רואים לאורך כל הדרך שהחכם פה, כל השיקולים שלו, הוא הולך ולומד מסחר וצורפות, וכל מה שהוא עושה הוא מאוד מצטיין, וכל הזמן מתגנבת לו המחשבה של הפחד ממה יהיה, והפחד ממה שהיה. הוא לא נמצא רגע אחד בהווה החכם הזה, ומי שתהיה ברגע של כנות עם עצמה, תגלה, רבי נחמן פה בעצם בסיפור, אם אנחנו נסתכל על זה בזום אאוט, רבי נחמן מנסה לספר לנו פה בעצם איך החיים שלנו אמורים להיות חיים מתוקנים של שמחה ואושר. זה מה שהוא בסך הכל בא לספר לנו פה. הוא בא ואומר לנו, תקשיבי כפרה, בכנות החיים פשוטים, הכל פשוט. בואי תראי איך את מסבכת את העניינים, מה שנקרא, מה שצחקנו קודם, מסתבך שמו, כן? איך אנחנו מסבכים את המציאות של החיים. אבל צריך להבין שההסתבכות של החיים שלנו, כמו שאמרתי בהתחלה, היא לא הסתבכות כי אני מחליטה לסבך את החיים, כי האופי שלי דפוק, או כי אני בן אדם תחרותי, או בן אדם לא טוב, אלא התגובתיות שלנו היא תגובתיות למצבים שאנחנו חווים בילדות, נוצרת אישיות מזויפת של אני חיצוני של תדמית, עכשיו אני מתחילה לרוץ עם התדמית הזאת בעולם. אז אנחנו רואים שהחכם פה למד צורפות, למד מסחר, למד אומנות, וכל פעם אחרי שהוא מגיע לאיזשהו מקום שהוא מרגיש שהוא מיצה את הכישרונות שלו, מה עוברת לו המחשבה, מה רבי נחמן מתאר פה שהוא חושב לעצמו? הוא אומר לעצמו, אולי יש מקום יותר טוב. אולי עוד כמה שנים המקצוע שלי הזה לא יהיה מקצוע שווה. אולי איך ללמוד משהו אחר, אולי זה יותר מוצלח, וזה יותר מוצלח. ואז יש איזה שלב שהוא אומר, אולי אני אלך ללמוד להיות דוקטור. תמיד יהיו אנשים חולים. אם אני אלמד להיות רופא, תמיד מישהו יצטרך אותי. אתם רואים את העניין של הצטרכו אותי, החשיבות, הכבוד, הפחד מהעתיד, הפרנסה, כל הזמן, לאורך כל המעשייה, זה מה שמניע את החכם. זה מה שמניע אותנו גם בדרך כלל בעולם הזה. אנחנו יושבים, המון פעמים אתה נמצא במציאות שאתה, איפה שאתה נמצא עכשיו, סבבה, הכל טוב לך. יש לך בית, יש לך פולסים את הראש, יש לך פרנסה, יש לך, הכל בסדר. יש איזושהי חרדה שאת מסתובבת מסביבה. עכשיו, החרדה הזאת היא לא מציאותית, היא לא חרדה שבאמת נובעת מאיזושהי סכנה שקיימת בהווה. חרדה או פחד זה תגובה טבעית של הגוף שלנו. אני חושבת שבפסיכולוגיה מגדירים איזה שלושה מצבים או במקורות שלנו, שיש שלושה דברים שבאמת הפחד הוא תוצר טבעי, שתלו בנו את רגש הפחד כדי להגן על עצמנו. צריך להיות פחד ממקומות גבוהים, פחד מרעש גדול, כי תשמעת רעש גדול, תסתובבי כאילו תיבעלי, ויש עוד איזה פחד מחיות, לא יודעת, יכול להיות שחיות, לא יודעת, אבל כאילו מה הכוונה? יצרו בנו את רגש הפחד כדי שניבעל מסכנה שמאיימת על החיים שלי, אוקיי? מה אנחנו עושים עם הפחד הזה? אנחנו לוקחים את הפחד הזה ופשוט מטפחים אותו. פעם היה כזה את הראש דשא שהיו משקים אותו שהיינו ילדים, שהיינו, די, אני כבר כאילו קולט שזה היה הרבה אחורה. היינו משקים ראש דשא והוא היה צומח וצומח וגדל וגדל וגדל, או אלה שעושות מחמצת ומשקות את החתיכת בצק הזה שגדלת לממדים של מפלצת במטבח. אנחנו לוקחים את הפחד הזה ומתחילים לגדל אותו למציאות כזאת שהוא בעצם הופך להיות משהו שמנהל לנו את החיים. פחד ממה? מדמיונות של מה שיכול להיות, או פחד ממה שהיה. אני אף פעם לא חי את ההווה. אני נמצא כל הזמן בין עבר לעתיד, ומציאות של לחיות בין עבר לעתיד יוצרת מצב שאני חי את החיים שלי, שאני מסתובב בעצם ישן, חצי מת, כן? אם אני או שם או שם, אז אני לא פה. ואם אני לא פה, אני לא חיה באמת. אני לא חווה, אני חיה או בפנטזיה עתידית, או חיה בעבר. אז באמת יש מציאות שאנחנו לא יכולים למחוק את העבר, אבל מה שאפשר לעשות ומה שרבי נחמן מנסה לעבור איתנו במהלך של ללמד אותנו עצות לנפש שלנו, זה איך לא להתנהל מהעבר, איך לא לחיות את העבר בהווה, ואיך להפסיק לפחד ממה שיהיה. עכשיו, בסיפור פה, במעשייה פה, הגענו גם למציאות שאותו חכם, אחרי שהוא הסתובב בכל העולם, והוא היה באיטליה, והוא היה בספרד, והוא היה איפה שלא יהיה, כן, זה מזכיר מאוד את המסעות שלנו אחרי הצבא של כולנו, לחפש לראות את העולם כדי לא להרגיש שאני מפספסת משהו, אני רוצה להגיע לכל מקום, לסמן כל מקום שהייתי בו, הישראלים בכלל שכותבים בכל מקום, הייתי פה, משה, כן? אז יש איזושהי מציאות כזאת של דחף לגלות את העולם הגדול, ולאורך כל המסיעה, עכשיו, בואו אנחנו מבינות את זה מההתחלה כבר, כן? שרבי נחמן לא בעד החכם. זאת אומרת, כל מה שהוא מספר פה שהחכם אומר, זה בעצם משהו שאני, אם אני עושה רשימה של מה כן, מה לא, החכם זה מה לא. עכשיו, נשאלת תמיד השאלה הזאת על רבי נחמן, כאילו, טוב, מה העניין עם החכם? מה המפריע שלנו קצת חוכמה? דעת קנית מה חסרת? אז אני אמרתי את זה גם בשיעור הקודם, שצריך להבין שחוכמה אצל רבי נחמן, יש דעת. דעת זה מה שמחבר אותך, מלשון לדעת שהאדם ידע את חווה, זה לשון חיבור. כשיש לי דעת של חיבור עם מי שברא את העולם, אז זו דעת נכונה. זה עץ הדעת טוב. כשיש לי דעת שהיא חוכמה שמנתקת אותי מהמציאות של ההתחברות אליו, זה עץ הדעת רע. כשרבי נחמן מדבר על החכם פה במעשייה, הוא מדבר על אותו חכם, שמה הוא עושה עם כל החוכמה שלו. אנחנו קראנו את זה שבוע שעבר, אז אני לא חוזרת לקרוא את זה, אבל מה שאנחנו רואים שהחכם הזה, החוכמה שלו כל הזמן מובילה אותו למחשבות על מה חסר לי במציאות. כל החוכמה שלו, שחוכמה הוא היה פיקח ובר הבנה, הוא כל הזמן למה הוא מנצל את זה? לדברים שליליים. כל הזמן אני מבין מה חסר לי בסיטואציה. מה יכולתי להיות ואני לא. מה ריק לי עכשיו? מה לא טוב לי? איפה יכול להיות יותר טוב? זאת אומרת, כל ההתעסקות של החוכמה וכל הניצול של המשאבים השכליים שנתנו לו, הוא מאוד מוכשר, אנחנו רואים. כל דבר שהוא עושה פה, רפואה, לומד לטינית, צורפות, כל מה שהוא לא עושה, מציין פה רבי נחמן, שהוא הצטיין בזה. פרפקט, מה שנקרא. מה התוצאה של כל דבר שהוא מגיע לאיזושהי מושלמות ומלאות? התוצאה שזה בסופו של דבר זה רקנות, ייאוש, וזו המילה הכי קשה שרבי נחמן אומר פה, כן, אחרי שהוא מספר פה את כל הדברים. והוא גם אומר פה שמדי פעם אותו חכם מיישב את עצמו ואומר לעצמו, כעת ראוי להביט בתכלית. זה כל אחת מאיתנו עוברת את זה. יש לנו את הרגעים שאנחנו מתעוררות לחיים, אנחנו אומרות, די, נו, אני חייבת, מה שנקרא, להסתדר על עצמי. אני חייבת מהיום, מעכשיו, אני קמה בבוקר, אני עושה ככה, יש לי סדר יום מסודר, אני עושה, ואחר כך אנחנו עוד פעם נסחפות להבלי העולם הזה, כן, שוגעת על זה, על זרה וכל מיני כאלה, כפרה על זרה, עבודה זרה, ואנחנו נכנסים ללופים האלה של בורחים, כאילו כל פעם אנחנו, אוקיי, אנחנו בתכלית, ועוד פעם נכנסים ללופים. וככה החכם יחד איתנו, רבי נחמן מאוד, אם יש דבר שהוא מאוד מאוד חזק בו רבי נחמן, זה הדיבור של האמת. אין אצלו, זה האמת, הוא בא מספר לנו. כן, נכון, ואם אנחנו עושות עבודה של תהליך של, מה שנקרא רבנו מבקש מאיתנו, זה תהליך של כנות עם עצמי. בכנות עם עצמי אני יודעת שהחכם הזה, זה חלק בתוכי שמוביל אותי בצורה מאוד עוצמתית. הוא רוצה רבי נחמן שאני אגיע לתפקיד של התם. עומת נראה מה זה התפקיד של התם ואיך בכלל אפשר להגיע לשם. ואז הוא מספר פה שהחכם אמר לעצמו באיזשהו שלב, טוב, יאללה, בזבזתי, מה שנקרא, הסתובבתי בעולם, כעת ראוי שאני אשא אישה, כזה תכלית העולם, לשאת אישה, להתפרנס זה אמצעי, לשאת אישה ולהקים בית. עכשיו, מה מדהים פה, איך רבי נחמן אומר את זה? הוא מספר פה שאותו חכם אומר לעצמו, אבל למה שאני אקח אישה פה באיטליה, שאף אחד לא מכיר אותי ולא מכיר, איך הוא אומר את זה פה, ומה נעשה ממני? אומר רבי נחמן, שאותו חכם אומר לעצמו, אני אחזור לעיירה של פעם, כן? שם יודעים שאני אותו ילד שהוריו נפלו מנכסיו, וכולם צקצקו שפתיים ודיברו על המסכנות של אותו ילד שההורים נפלו מנכסיו, והפכו להיות עניים מרודים. אני אחזור לשם, הם יראו מה נעשה ממני, שאני עכשיו כזה דוקטור מפורסם ועשיר, ויודע שפות, ויודע צורפות, ויודע מה שנקרא כל ה... כשאתה מסתכל על זה, כן, זה נכתב 200 שנה אחורה, כשאתה פחות מ-200 שנה, 170 שנה, כשאתה מסתכל על זה, אתה קולט איך רבי נחמן גם בכל המעשיות שלו דרך אגב, ומעשיות אחרות שלמדנו, אנחנו כל הזמן מראים איך הוא נמצא מאוד אקטואלי מה שקורה, כי אם אנחנו נסתכל היום, מה היום הכי שווה? אופנה, נכון? מצבי אופנה וסטייל וכאלה. צורפו תכשיטים וכאלה, ואיזה עוד תפקידים יש שהם ממש כזה רצים ברשת, שכולם ככה עושים עליהם לייקים? פחות או יותר זה המקצועות האלה שאותו חכם למד פה, שרבי נחמן ככה הוביל לו את התסריט חיים. ואז הוא אומר פה שהוא רוצה לחזור הביתה להתחתן עם איזו אישה. למה? אני אשא איזושהי אישה, כי שם ידעו מה נעשה ממני. מה האינטרס שלו הפנימי? אם אנחנו מדברים כבר על חתונמי וכל האהבה ממבט ראשון וכל הטלנובלות האלה של איך מוצאים בן זוג, אנחנו רואים שרבי נחמן נותן לנו, אתם זוכות, זה ברשימה של הלא, כן? שלא תחשבו. מה מניע אותו? כבוד, חשיבות וערך עצמי. ואם אני אקרא לזה בשפה כזאת יותר עממית, בוא'נה, הגבר הזה הוא פשוט אגואיסט, מרוכז בעצמו, שמחפש איזושהי אישה להתחתן איתה, שידעו מה נעשה ממנו, ויאללה, בואי, כאילו, איפה הרומנטיקה, איפה האכפתיות, איפה הנתינה, איפה לראות את האחר. אתה רואה שזה, אתם זוכרות, זה ברשימה של הלא, שממש רבי נחמן מראה לנו איך כשחתונה או נישואים מגיעים מאדם שחי את התדמית החיצונית שלו, שהוא חי את האגו שלו, את החשיבות ואת הכבוד שלו, אם הוא יחפש אישה שתתאים לו לתדמית הזאת, אין פה זיווג אמיתי. איפה אני האמיתי שלו? איפה הנשמה שלו נמצאת? היא לא בחוץ. היא מוסתרת עמוק עמוק בפנים, ואם אתה הולך עכשיו לחפש לך בת זוג, את הזיווג, את החצי נשמה שלך, ואתה לא הנשמה שלך, אז איך נמצא את החצי נשמה שלך? המון פעמים אני מסתכלת על המציאות של הדור הזה, שיש פה מציאות של... אני חושבת שהמצוקה הכי גדולה של אנשים זה בעצם המקום של מציאת זוגיות. זוגיות אמיתית. חיבור מה שנקרא של נשמות, חיבור אמיתי, לא חיבור של אינטרסים וחיצוניות. ותורה שרבי נחמן מביא לנו את זה פה. אני מזכירה שרבי נחמן כל הזמן אמר, האש שלי תוקד עד ביאת משיח. הוא דיבר על זה שהתורות שלו, הוא גם אמר, יש איזה משפט שנוי במחלוקת שלא הרבה אוהבים לשמוע אותו, אבל הוא אמר, בסוף כולם יהיו ברסלב. כשהוא התכוון, לא שכולם יהיו ברסלב מהמקום של כולם ישימו כיפות נענח על הראש, כן? כולם יהיו ברסלב מלשון של לב בשר. מה זה לב בשר? זה לב חי, אמיתי, פועם, כי כל עוד אני חי את התדמית החיצונית שלי, ואני לא מתחברת לאני האמיתי שלי, לנשמה שלי, כל עוד אני לא מחוברת לשם, אז הלב שלי הוא לא בחיות. הלב לא דופק באמת, כמו השיר של אסף ארוש, הלב שלי רוצה לדעת בשביל מה שווה לחיות. אם הלב שלי לא חי את החיים האלה, אם הוא לא נוכח, אם הוא לא נושם, אם הוא לא מרגיש את המציאות ובועט את המציאות, בחיות האמיתית שלה, ואני סוגרת את הלב, אני חיה תדמית חיצונית. ומה זה אומר לחיות תדמית חיצונית? זה אומר להיות הטיפוס המסכן הזה, החכם. ואנחנו... להיות מנותק מהפנימיות שלי, מהנשמה שלי. זה אומר שכלפי חוץ, איך שואלים אותך, מה נשמע? סבבה, איך אני אוהבת את המשפט הזה? אם יהיה יותר טוב, נשתגע. כן, מכירות את זה? יהיה יותר טוב, אנחנו נשתגע. אף אחד לא יבוא בקשר אמיתי ויגיד, לא יודעת, אני מרגישה מבולבלת, אני מרגישה קצת רקנות, משעמם לי, אני משעממת את עצמי. לא כל כך טוב לי, למרות שהכל סבבה, קמתי עם איזה חרדה בבוקר, קמתי עם בעלה, אני לא יודעת ממה אני מפחדת. אני קשרתי מטפחת על הראש, אבל אני לא באמת מרגישה אותו, אני לא באמת, לא יודעת, משהו פה מוזר לי, אני לא מבינה מה זה הסרט הזה של החיים האלה, אני לא מבינה מה קורה פה. אני מתנהלת באינרציה של חיים, ואני קמה בבוקר ועושה את אותן פעולות, ואת כל מה שצריך. אני זוכרת שרוני ואני חזרנו בתשובה. בדיוק ראיתי, אני חושבת שזה היה נחום ברנע שכתב איזשהו מאמר על אורי זוהר. ומאוד התקוממתי מהמאמר הזה. הוא כתב שאנשים חוזרים בתשובה, וביניהם גם אורי זוהר, זיכרונו לברכה, חוזרים בתשובה בגלל איזשהו משבר, בגלל קושי, בגלל... וזה היה מאוד מיותר, כי... קודם כל זה היה מאוד מתנשא, מאוד חוכמה של, חוכמה מתנשאת שמנתקת אותך לא רק ממנו, אלא גם מנתקת אותך מהאנשים שמסביבך, כי אתה יודע הכל. זה היה נראה נחום ברנע שהוא חזר בתשובה, הוא יודע הכל, הוא דיבר עם כל הבעלי תשובה, הוא מבין את המניע, הוא מבין למה, הוא מבין איך. כאילו מין מאמר כזה שהסתכלתי בסוף ואמרתי כאילו, מאיפה הדעת שלך שואבת, וכאילו איך אתה גם חותם למטה ובטוח שזו האמת המוחלטת. כי חזרה בתשובה היא לא, יכול להיות שגם לפעמים נובעת ממשבר. אבל זה לא תמיד, יש סקאלה מאוד מאוד רחבה של חזרה בתשובה. ואני זוכרת שרוני בעלי ואני חזרנו בתשובה ממקום מאוד של הצלחות. הוא היה דוגמן, היה פרזנטור של פפסי קולה, שיחק בסרט עם מתי סרי, סרט קולנוע. היה מאוד, למדנו שנינו משפטים בפקולטה למשפטים בתל אביב, שזה לא היה פשוט להתקבל לפקולטה למשפטים בתל אביב, זה כאילו, זה לא היום שיש מלא מכללות, כן? הייתי צריך להיות פסיכומטרי נוסק שמיים. ואנחנו חזרנו בתשובה, כי עשינו וי על כל הטבלה הזאת של החכם, של הפרפקציוניסטיות של שהחברה מצפה מאיתנו. כן, הוא היה סיירת מטכ"ל, עריכת דין, הלכנו ללמוד, התקבלנו לפה, אוקיי, דוגמנות, משחק, מה עוד? מה עוד החברה מחשיבה? כסף, וי, 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 ו... בפנוכו הייתה רקנות תהומית. זוכרת שהוא בא ואמר לי, אני מפסיק ללמוד משפטים, מרגיש לי לא יודע מה, אני רוצה ללכת לחפש מה, מה התכלית של החיים האלה. פשוט ככה, עם הקוקו הבלונדיני שלו, והזה, אמר לי, אני עכשיו מפסיק דוגמנות, מפסיק הכל, יוצא למסע לחפש את מהות החיים. ולא לא יעריך בזה, כן? אתם רואים בסוף איך אני נראית. ואחרי הקוקו, הוא עכשיו עם שתי קוקיות מקדימה, כן? אבל היה חסר משהו. זאת אומרת שיש פה את המקום הזה שרבי נחמן מתאר לנו, את החכם הזה, שדוהר על כל הצלחות החיים. הוא... עשה פה, אם אנחנו מסתכלים על הטבלה של מה שהוא הספיק ומה שהוא עשה, קריירה חבל על הזמן, באיזשהו מקום היינו צריכים לבוא ולהגיד, רבי נחמן, אם הוא היה כאילו בסייד הזה של החברה, הוא היה אומר לנו, והיה לו מה זה סבבה, נכון? כאילו, והיה לו סבבה, אז איך רבי נחמן מסיים את הסיפור על, על החכם? הוא אומר, אחר כך התחיל העולם להיות בעיניו כלא. כלא, הכל היה בעיניו כלא. כי מחמת חוכמתו, שהוא היה כזה אומן גדול וחכם ודוקטור, היה כל אחד מבני העולם בעיניו כלא. שזה בדיוק המקום הזה של ההשכלה, שמביאה אותי למקום כזה שאני מתנשא על הבריות, אף אחד לא בחוכמה שלי, לא בא, אבל מה התוצאה של כל הדבר הזה? שזה בדרך כלל התוצאה, שזה תוצאה של בדידות, כי ברגע שאני אחי, ואני נמצא באיזשהו אולימפוס כזה, שאני חושב שאני יודע הכל וזה, אז גם... אין לי תקשורת יותר מדי עם אנשים, למעט אותה אסכולה, היום אנחנו רואים את זה בחברה, שיש תמיד את האסכולה האלה של אלה שחושבים שמבינים את הכל. אני קוראת להם הקבינט, הקבינט של המשכילים שחושבים שהכל כלא. כולם נראים בעיניהם כלא. אורי זוהר חזר בתשובה, אנחנו מרנה כותב עליו כלא, כן? הוא נראה בעיניו כלא. והמציאות היא שבסופו של דבר רבי נחמן מתאר פה, וזה הקטע הכי גדול. החכם חוזר לבית שלו, וכל הדרך, תראו מה רבי נחמן כותב, כל הדרך היה לו איסורים גדולים בדרך, כי מחמת חוכמתו לא היה לו עם מי לדבר, ולא היה מוצא אכסניה כרצונו. מה זה לא היה מוצא אכסניה כרצונו? ואני עושה פה וידוי על חטאים, כן? אני גם כן עם כל החוכמה, ואני מבינה באופנה, מבינה בכל מלון שאני נכנסת אליו, זה רוני מכיר את זה כבר. אני אומרת לו, איזה טיפשות שהם שמו את המיטה פה, הרי הנוף של הים שם, אם היו שמים את המיטה שם, אז אפשר היה לשכב במיטה ולראות את הים מהחלון. עכשיו, דרך אגב, תמיד אני צודקת. הוא תמיד מסתכל רוני ואומר לי, וואלה, צודקת, איך הם לא חשבו על זה? כאילו, יש לי קטע כזה שסדר, אם לא הייתי עורכת דין וחוזרת בתשובה, אולי הייתי הולכת גם לתחום הזה, אני נורא אוהבת. אבל למה איסורים? כי אני יושבת בחדר במלון, רוני ישר נרדם, כן? הוא אתם, בפשטות נרדם על הפשוט, הולך לישון. ואני כל הזמן אומרת לו, אולי נגרור את המיטה לשם, ונשים את זה כאן, אבל רגע, הקבלים ש... די, כאילו, אז זה עוד, כן, אני לא באיסורים, בוא נאמר, קצת לאט לאט אני מתנתקת מהצד החכם הזה. אבל היה לו איסורים רבים, הוא כותב. ואז רבי נחמן, אחרי שהוא מתאר לנו את כל הלא-לא-לא-לא-לא כזה של הקורות חיים של החכם, הוא מביא משפט עכשיו, מדהים, ואני על המשפט הזה רוצה להתעכב. הוא עכשיו הולך להעביר אותנו, עברנו את הטבלה של מה לא, כן? ועכשיו אנחנו עוברים לטבלה של מה כן. אז תראו איזה משפט מדהים הוא אומר רבי נחמן, והוא כותב ככה, ותבינו שאצל רבי נחמן שום משפט לא כותבים סתם, הוא כותב ככה, והנה, נשליך כעת את מעשה החכם, ונתחיל לספר במעשה התם. עכשיו, תראו באיזה מילים הוא משתמש, והנה, נשליך כעת. זאת אומרת, כשאצלי מתעורר החכם הזה, היודע... מה החכם הזה יוצר לי מציאות? של איסורים. הפרדה ממנו. איסורים וסבל. עכשיו רבי נחמן אומר, בואי נשליך אותו ונתחיל לספר במעשה התם. רבי נחמן בא ואומר לי עכשיו, המציאות שבה את תתנתקי מהחכם הזה שבך, היודע, הישות הזאת, כן? ישות כזאת של גאווה, של חוכמה, של אני יודעת, וכל הזמן הוא מספר פה לחכם, שהחכם הלך ללמוד, אמר לעצמו כל הזמן, אני אלמד על העולם, על התכלית, אני הולך לראות בעולם מה הם עושים, ומזה אני אלמד. זאת אומרת, באיזשהו מקום שאנחנו מעבירים את זה למושגים קבליים, אני, מהגשמיות של העולם, אני מנסה להבין מה תכלית העולם. ואנחנו יודעים שכאילו מגשמיות העולם, אנחנו יודעים שהעולם הזה הוא מלשון העלם, זאת אומרת, המציאות הרוחנית היא נסתרת, המציאות שלא נסתרת פה, אין לנו סיכוי לגלות אותו פה כביכול הוא נסתר, אבל רבי נחמן כל הזמן אומר את זה במעשיות שלו ובהרבה תורות שלו וכבכלל, שאדם נולד לעולם הזה עם איזה חוש של חיפוש אלוקות. זאת אומרת, זה תיאור כזה שכמו הקדוש ברוך הוא מוריד אותנו לעולם הזה, הוא נסתר, הכל נראה גשמי, אבל הוא מפזר עלינו אבקת קסמים כזאת, שאנחנו מדי פעם מתעוררים כזה ואומרים, רגע, רגע, הרגשתי אותו, רגע, רגע, פתאום קלטתי משהו, פתאום איזושהי השגחה פרטית כזאת של דבר קורה, מוביל לדבר, אתה פתאום, והחוש הזה של גילוי האלוקות, אומרים שיש חוש אישי, לא יודעת אם זה חוש אישי או שביעי או שמיני, אבל אין אדם שלא נולד עם החוש הזה, כאילו שתלו לנו איזושהי תוכנה, שהיא תוכנה לגילוי אלוקות בעולם הגשמי הזה. עכשיו, אין לי סיכוי ללכת לחפש את האלוקות בעולם הזה, ואת התכלית האמיתית, עם הכל סבבה, כן? מה זאת אומרת עם הכל סבבה? אם אין לי איסורים ואין לי סבל, אין לי שום סיבה, ללכת לחפש משהו אחר. אני יכולה לשקוע לי בג'קוזי, במלון, לנסוע מפה, לנסוע לפה, לנסוע לפה, לנסוע לפה, עוד מסיבה, עוד מסיבה, עוד מסיבה. ומה אנחנו קולטים? שאנחנו רואים את זה מאוד חזק בחברה של היום. כל פעם שאני מתעוררת למציאות, ויש לי איסורים, כי אני מרגישה את הרקנות הזאת, כי בסופו של דבר, כשאתה נמצא בחברה שמה שמוביל אותך, זה איזשהו מקום של התקדמות, של תחרות, של אתה נלחם כל הזמן על החשיבות שלך, על המקום שלך, שיראו אותך, שיעריכו אותך, שאוהבו אותך. כל עוד אתה כל הזמן נמצא כמו החכם הזה במציאות שהוא רודף אחרי הכרה, אהבה, חשיבות, מקום, שייכות. אין לו את זה מבפנים. אין לו את זה בפנימיות שלו. הוא כל הזמן רודף אחרי החוצה. זו מציאות שמובילה לסבל. והסבל הזה מביא אותי לשני מצבים. או שאני מחפשת דרך אחרת להימלט מהסבל, או שמה שאנחנו רואים שרוב העולם עושה, זה לחפש, מה לחפש? משככי כאבים. משככי כאבים, ושם אנחנו נכנסים לכל הסקאלה של התמכרויות. מסכים, אינטרנט, אוכל, מערכות יחסים מזיקות, חברה, שופ, איך שכחתי, שופינג, סמים, אלכוהול, קריירה, שזה וורקוהוליזם. אנחנו נכנסים פה לסקאלה רחבה של משככי כאבים שהחברה המודרנית מספקת לנו, ולצערנו, גם לא די בזה, היום החברה המודרנית מספקת לנו, תדעו לכם שההתמכרות הכי גדולה שיש כיום בעולם, זה התמכרות לתרופות פסיכיאטריות ברבדים שונים, לחרדות, לדיכאון, לעצבנות, כל דבר שהוא, לכל דבר שהוא יש כדור מתאים. מרגישה ככה, את לא טוב לך ככה, תרגישי ככה, כתיב לי את זה, תקריא. אבל יש פה איזשהו מקום שמוביל אותנו למציאות שהיא מאוד מאוד לא פשוטה. ואז רבי נחמן אומר, ונתחיל לספר במעשה התם. ואז הוא מתחיל לפתוח לנו סיפור על התם. כשהוא פותח לי את הסיפור על התם, אני מתחילה להבין שרבי נחמן מדבר איתנו פה בצורה מאוד מאוד עניינית, על כל הנושא הזה שנקרא ביהדות, תמימות ופשיטות. נכון? הוא בא ואומר לך, ואנחנו מבינות שעוד מעט אנחנו נלמד את הסיפור על התם, ואנחנו נבין שהתם זה בדיוק מה שאנחנו רוצות להיות, באמונה פשוטה, בביטחון מלא, כאילו, הוא הולך לספר לנו את זה, אבל אני דווקא רוצה לייצר פה. למה אני רוצה לייצר פה למשפט הזה? כי אני רוצה להגיד משהו לרבי נחמן. באמת, אני רוצה להגיד לו את זה. אני רוצה שנבין שאנחנו לא סתם נחזות בדמות של החכם. ולא סתם קשה לי, למרות שחזרתי בתשובה ושמתי מטפחת והכל, לא סתם קשה לי להיכנס למקום של התמימות והפשטות ולהיפרד מהחרדות, ממה שיהיה ומה שהיה, לא פשוט לי להיפרד מזה. כי צריך להבין שאדם עובר איזשהו משבר בחיים, הדבר הראשון שנשבר לו זה אמון. הדבר הראשון שנשבר לי במציאות שהיא לא מכילה, אוהבת ומחבקת אותי, הדבר הראשון שנשבר לי זה האמון שלי. אז האמון שלי בסובבים אותי, זה יכול להיות בדמויות של ההורים, זה יכול להיות בחברה, זה יכול להיות משבר אמון מאוד מאוד גדול, אבל המשבר אמון במציאות הזאת הוא קודם כל, הוא קודם כל משבר שמשליך על האמון שלי בריבונו של עולם, באלוקים, כל אחת איך שהיא מבינה אותו, כן? אבל צריך להבין שזאת התוצאה של גדילה בחיים, שאני עובר בהם איזושהי טראומה, איזשהו משבר בילדות. וכשרבי נחמן בא ואומר, טוב, אז יאללה, עכשיו נעבור לדבר על המעשה של החכם, אז אני עוצרת פה ושואלת, נעבור מהחכם, נעבור לדבר על התם, שבעצם הוא פותח לי רבי נחמן עכשיו את כל סודות האושר של החיים, כאילו אם אני רוצה ללמוד איך להיות מאושרת בחיים שלי, אז אנחנו נלמד את זה בשיעור הבא. זה כל משפט שהתם אומר פה, זה סטיקר. זה מעשה שלו וזה מעשה שלי, ולמה לנו לדבר מאחרים. אומר לי רבי נחמן פה, תמחקי את נושא התחרות. אל תסתכלי על מה האחרים עושים, את תהיה מאושרת. את מכירה את זה? את מתלבשת יפה לחתונה, את מגיעה, מרגישה מיליון דולר, מסתכלת על מישהי, וואי, זו שמלה מהממת. איך אני נראית? לא התלבשתי מספיק יפה? איך אני לא התאפרתי? וואי. תפסיקי להסתכל על אחרים, את מה זה תהיה מאושרת בזה? ואז הוא נותן פה עוד המון המון עצות, המון המון עצות הוא נותן על הטעם. אבל אני בכוונה נעצרת על המשפט הזה. והנה נשליך כעת את מעשה החכם ונתחיל לספר במעשה הטעם. רגע רבי נחמן, יש פה משבר אמון. אם אני אהיה כנה איתך, מה שעברתי בילדות, מה שהחכם הזה עבר פה, שההורים שלו נפלו מנכסיו, הוא חווה משבר אמון במציאות. המציאות הייתה טובה, ופתאום כל המציאות התרסקה לו בפנים. ואמרנו, הנפילה מנכסים פה בסיפור הזה של השני בעלי בתים שירדו מנכסיהם, זה דוגמה, זה מה שנקרא נגיעה קלה, דוגמה אחת של סוגי טראומות שילד יכול לעבור. יכול לעבור חרם בכיתה, ואז הוא מגלה, נשבר לו האמון במערכות יחסים, באנשים, בחברה. הוא יכול לעבור מצב של התעללות מצד ההורים, ואז נשבר לו האמון בדמויות שהכי אמורות להכיל ולהגן עליו. הוא יכול לאבד אמון בגלל דמויות חינוכיות בבתי ספר. היום אנחנו נחשפים גם לפגיעות נוראיות בנפש ופגיעות מיניות של בעלי סמכות, רבנים, ראשי ישיבות. ואני מדברת גם בחברה, אני לא עושה פה עבודה בין החברה החילונית לדתית, אני באתי מפה ובאתי מפה, עברתי לפה, ואני חיה פה ופה, כאילו בקו תפר. ואנחנו רואים שהמשבר אמון הזה יוצר מציאות, שכשבאים ואומרים לי, בואי תהיה עכשיו אתם, יאללה, אמונה, תמימות, פשטות, השם, אני סומכת עליך. יש לי משבר אמון בעומק, המון פעמים אם אני אהיה כנה עם עצמי, אני באה ואומרת, אבל השם, אלוקים, הרי אתה היית שם בכל הסיטואציות האלה. איפה היית שם? צריך להבין שהבעיה באמונה של פשטות ותמימות, באמונה אמיתית, בחיבור אמיתי לאלוקים, יש לי שם משבר במערכת יחסים שלי עם אלוקים. אני לא יכולה, והנה נשליך כעת את מעשה החכם ונתחיל לספר במעשה התם. אנחנו צריכים לעצור פה ולהגיד, רגע, קודם כל, אני רוצה להבין את החכם הזה. הוא לא סתם יצר תדמית של מצליחן, פוקר פייס, והלך לכבוש את העולם. הוא לא רצה שיפגעו בו יותר. הוא לא רצה יותר לחוש את המציאות הזאת של החוסר ביטחון, הכלכלי, הנפשי, הלאג שהוא חווה יכול להיות בילדות. הוא לא רוצה לחוות יותר את המציאות הזאת שהוא אמר משהו לאמא שלו והיא אמרה לו, אוי, אתה מדבר שטויות. אז אני לא אדבר. או אם אני בוכה, אז היא אומרת לי, אל תהיה בחיינית כזאת, את משגעת אותי עם הבכי שלך. אז אני לא אגלה יותר שאני יודעת לבכות. או אם אני אקנה במשהו, אוי, את קנאית, אז אני לא אגלה שאני מקנה. ולאט לאט, המציאות הזאת שלנו בחיים, זה שאנחנו לוקחים את כל ה... איך ילד הרי? שאנחנו רואים ילד בן שנתיים, היא רואה מישהו, תביא לי את זה, אני רוצה, נכון? הם לא אומרים אפילו, הם לוקחים חוטפים, לוקחים, יש איזה משהו טבעי כזה, זורם. ואז מה החברה מחנכת אותנו כל הזמן? לא יפה להתנהג ככה, אל תגידי ככה, אל תבכי עכשיו, שבי יפה, אל תצרכי, אל תגידי שכואב לך, לא כואב לך, הנה עבר. מה אנחנו לומדים לאט לאט? מה החכם הזה למד? שכדי להצליח בחיים, וכדי שיהיה לו מקום ואהבה ויסתכלו עליו ויעריכותו, הוא צריך להיות פרפקט, הוא צריך להיות תדמית, הוא צריך להיות אגו, אין שום מקום, אל תוציא לי את האותנטיות שלך. אל תספרי לי מה מכאיב לך, אל תספרי לי איפה את חלשה, אל תספרי לי מה את לא מוצלחת, אל תספרי לי על הטעויות שלך. יש פה קטע מטורף שרבי נחמן מתאר, שאותו חכם עושה טבעת, צורפות. ואז הוא מביא את זה לזה שהוא הזמין ממנו את הטבעת, ואותו אחד מסתכל על הטבעת ולא אוהב אותה. ואז הוא מתאר פה איך החכם, יש לו איסורים נורא גדולים, כי הוא יודע שהטבעת שהוא עשה היא פרפקט, שבספרד היו נותנים לו על זה, שמים את זה במוזיאון, מרוב שהוא היה אומן וצורף מוכשר. אבל פה לא מעריכים את זה. ואחר כך רבי נחמן מתאר מצב אחר, מתאר מצב שהוא עושה איזשהו ציור או איזשהו בגד לאיזה גביר, ואותו גביר לוקח את הבגד, ואותו חכם מסתכל על הבגד, והוא קולט שהוא עשה שם איזושהי טעות. ואז הגביר, מה זה מתלהב מהבגד? ממש משבח אותו ומוסיף לו טיפ וזה, ואותו חכם מבפנים גם מתייסר, גם עכשיו הוא מתייסר, למה הוא מתייסר? הוא קולט שזה יכול היה להיות יותר טוב, זה לא מושלם, זה לא... זאת אומרת, החכם שלנו כל הזמן נמצא בייסורים פנימיים, שמה מרים אותו ומעלה אותו כל הזמן? זה התגובה שלה בחוץ. וזה תוצר של ילדות, וזה תוצר, ואני רוצה להגיד את זה שזה לא, אני, זה כולה, כל החברה שלנו חולה בזה. כל החברה שלנו חולה בפער עצום של אגו, תדמית חיצונית, אני חיצוני, ונשמה פנימית, אני הפנימי שלי, שחבוי בפנים שאני מחביאה אותו, שאף אחד לא ידע מי אני באמת, כי אחרת לא יאהבו אותי, לא יהיה לי מקום, לא יהיה לי שייכות, לא יהיה לי חשיבות, עדיף שנסגור את זה בפנים. והפער הזה בין האני הפנימי לבין האני החיצוני, זה מקור כל הסבל שלנו, הזיוף הזה. רבי נחמן אומר בתורה סמך וב, אני חושבת, הנצרך לבריות, שאין אני יותר גדול מהנצרך לבריות. מה זה נצרך לבריות? שאני תלותי במערכות יחסים. יש, ב-12 הצדים יש כזה תחום שלם שנקרא קודה, מערכות יחסים, תלויי יתר. אומרים לי משהו, זה או מרים אותי או מפיל אותי. אין לי שום חוסן פנימי, אני לא מחוברת לאני הפנימי שלי. החשיבות שלי, האהבה, הדימוי העצמי, הכל, 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 מה אומרים עליי, מה חושבים עליי, איך זה נתפס, איך זה... ואז אתה מזהה את המקום הזה, כי אתה רואה גם במוחות יחסים זוגיות וכדומה. הוא לא התייחס אליי, זהו, אני ברצפה. הוא חייך אליי הבוקר, זהו, אני בשמיים. בעבודה, בלימודים, בחברה, בכל מקום שאנחנו מסתובבים שם. זה נקרא נצרך לבריאות. ורבי נחמן מביא את זה פה בצורה מאוד מאוד, הוא מתאר לנו את הסבל, הוא מתאר לנו את הסבל שלנו, וכל כמה משפטים הוא כותב, היו לו איסורים גדולים, ולא איסורים גדולים. כל מה שמעסיק את החכם כל הזמן, יש לו פה מכונת כביסה אובססיבית של מחשבות. כל הזמן הוא עסוק במחשבות. אם זה היה ככה, ואם זה היה ככה, ואם זה היה ככה, ואם זה היה ככה, והמקצוע הזה, ומה יהיה, והפרנסה, ולא... ורבי נחמן רוצה עכשיו... שאנחנו שחרר נרפא ונעבור לדבר על הטעם ונראה את התמימות ואת הפשטות ואת הביטחון ואת האמונה, כי מה שהוא מוביל אותנו פה זה משהו שגם דיברתי מקודם בתוכנית של 12 הצדים, גם תוכנית 12 הצדים ומה שנקרא, תוכנית 12 הצדים הביאו את זה לעולם, אנשים שהיו להם איסורים בקנטים, זאת אומרת, זה הגיע ממכורים לאלכוהול ומכורים לסמים, שזה הכי הארדקור שאתה מסתכל. אנחנו דיברנו מקודם שהמגפה הכי גדולה היום זה התמכרויות למסכים, לאוכל, לקניות. זאת אומרת, יש סקאלה גדולה של התמכרויות. היום 12 הצדים הפך להיות תוכנית גמילה מתנהגויות ממערכות יחסים שליליות. היום זה כבר לא רק החומרים. כבר היום יודעים שזה לא רק חומרים, זה כל הסקאלות האחרות. אבל מה התוכנית שמדברת ואומרת? שהפתרון לסבל זה בסופו של דבר מילוי הרקנות, תחושת הרקנות והשיעמום הזאת שאנחנו מסתובבים איתה. נפשי חולת אהבתך. החולי הזה של הבדידות, של הרקנות, של הסבל, נפשי חולת אהבתך. מה שחסר לי שם זה המשבר אמון הזה של מעגלים מעגלים, נשבר לי אמון בחברה, במציאות, אבל מה שנשבר לי באמת בעומק, בעומק של עומק קדליבה מה שנשבר לי, זה האמון בו. וכשאני לא מחוברת אליו ואין לי אמון בו אמיתי, אין מה שימלא אותי, וזה הגיעו למסקנה הזאת, המחורים האלה והאלה והאלה, ה-NA וה-AA וכל הדברים שאנחנו חושבים שזה הכי, אבל מהמקום הכי נמוך הם הביאו את הבשורה שחכמנו מדברים על זה כל הזמן, מדברים על הקשר עם אלוקים, הקשר עם אלוקים, אבל מה עושים? איך מתקנים את המשבר אמון הזה? כי באמת, איך אני פתאום אגיד, טוב, סומכת עליך, בוטחת בך, אם בתור ילדה הייתי צריכה לעשות המון המון מלחמה של הישרדות כדי לשרוד. את צריך להבין שיש פה מהלך מאוד מאוד עמוק של כנות, של קודם כל להבין מה הקשר שלי עם אלוקים. ואז כשאני נכנסת פנימה להבין מה הקשר שלי עם אלוקים, אני קולטת שהצד החכם הזה של החכם בתוכי מצפה מאלוקים שהוא יעבוד אצלי. יש בנו חלק שגורם לנו לסבל, שהחלק הזה של האגו והתדמית בא ואומר, רגע, המציאות התחרבשה, כן? ההורים פה נפלו מהנכסים. מה עושה החכם? לוקח את המושכות לידיים, לוקח את העגל לידיים. איבדתי שליטה, כן? איבדתי שליטה, ההורים איבדו, נפלו מנכסים, עברתי איזשהו סוג של טראומה או דבר. התגובה הטבעית שלנו לפחד ולחרדה זה לתפוס שליטה. עכשיו אני אתפוס שליטה על הסיטואציה, עכשיו אני אתחיל לנהל את העניינים. רבי נחמן מנסה להעביר אותנו מהלך לדף הבא, לטעם, ומנסה לספר לנו, גם הטעם הזה ההורים שלו פשטו רגל, הוא גם עבר טראומה. הוא מנסה להראות לנו שיש אופציה נוספת. החברה המערבית, וברובנו גם, לא משנה אם אנחנו נראה דתיים או לא, ברובנו המציאות שלנו של החיים בעולם הזה, זה חיים שאנחנו חיים בצורה אובססיבית, שאנחנו מנסים לשלוט במציאות. הסבל שלנו מגיע יותר ויותר וגדל, למה? כי אנחנו לא באמת מצליחים לשלוט במציאות, זה הפרדוקס הכי גדול. את יכולה, לא יודעת מה, 5, 10, 15, 20 שנה לתפוס את המציאות ככה, מתישהו ימשוך לך את השטיח מתחת לרגליים. מתישהו התקלטי שאת בחוסר אונים. עכשיו להגיד חוסר אונים בשבילנו זה התאבדות. מה חוסר אונים? אני החכם, היודע, המצליחנית הזה, אני שולטת, אני יודעת, אני נהלת עניינים, אני עושה מניפולציות, אני אכריח את כולם לעשות מה שאני רוצה, אני אשבור את המציאות, כן? שהיא תהיה כמו שאני רוצה שהיא תהיה. אבל עיקר הסבל האנושי הוא בעובדה שאנחנו לא שולטים במציאות. יש את ביירון קייטי, שאני זוכרת שלפני שנים קראתי את הספרים שלה, שזה נקרא לאהוב את מה שיש. שזה כל כך מדויק, מה זה לאהוב את מה שיש? כשאת נלחמת עם המציאות, את סובלת. כשאת מקבלת את הבא אלייך, מקבלת את המציאות, אז את אוהבת את מה שיש, אז את לא בסבל. ויש פה מערך שלם של הבנה של להיכנס למציאות של... אני אגיד לכם, הצעד הראשון ב-12 הצעדים, שזו תוכנית מה שאמרנו לגמילה מהתמכרויות לחומרים, משנה תודעה ולהתנהגויות, שבעצם איך מגדירים התמכרות? כל התנהגות שאני משתוקקת אליה ולא יכולה לא לעשות אותה, על אף שאני יודעת שבסופה יהיה סבל. אז לנרקומנים ולאלכואליסטים זה שתייה. למערכות יחסים, לאנשים שלא מכורים לזה, זה יכול להיות אובססיה של שליטה, מניפולציות, לוחמה, התעקשות על דברים, מערכות יחסים לא נכונות, אוכל, תוקעת את ההוגה, זה התנהגות שאני משתוקקת אליה, כן? לא יכולה לעצור אותה, ובסופה יהיה סבל. לא נסגרת אליי סמלה, לא מרוצה מאיך שאני נראית, כל מיני, תיקחו את זה לאן שאתם רוצות. שופינג, בסופה יהיה סבל, למי שבודק את חשבון הבנק, כאילו איזושהי התנהגות שאת לא תעשי, ותראי שבסופו של דבר, הדור שלנו הוא דור מכור. כן? הוא מכור. מכור להתנהגויות אובססיביות, למחשבות אובססיביות. דרך אגב, הנושא של מחשבות, זה אחת ההתמכרויות הכי קשות שיש. מחשבות אובססיביות, אם זה יהיה כך וזה לא יהיה כך, וזה כן יהיה כך, ואני אגיד לו, והוא לא אמר לי, ואני אגיד לו, יש פה, יש תיאור מאוד יפה של דוקטור גבור מטה, שהוא מתמחה בהתמכרויות, רופא קנדי, שהוא גם ניצול, היה ילד שעבר את השואה, סיפור מאוד מעניין, מי שרוצה תפתח אותו ביוטיוב, יש לו הרצאות מדהימות באנגלית, והוא מספר שם תיאור פשוט, כאילו כדי שאדם יבין למה הוא סובל, אז הוא נותן דוגמה של אנשים עם מחשבות מכונת כביסה על סחיטה, כן? אז הוא נותן דוגמה שבטבע, נניח מישהו בטבע, ברווז, אני ברווז, כן? לשם, או נמר, לפי איך שהתלבשתי היום, בא מישהו לתקוף אותי, אז אני אעשה איזושהי תגובה של, בתור ברווז, אני אעשה לו גג גג כזה, מפחיד, כן? גג כזה. אז הברווז ייבהל ממני וילך. ואני הברווז, הטבעי בטבע, הבריא בנפשו, ימשיך לשוט לי באגם. מה הוא מתאר? מה קורה כשזה לא בריא? בא אליי מישהו, אומר לי משהו, אני עושה לו גג, כן? זכותי לכעוס, לשים גבול, נכון? עכשיו הוא הולך, מה קורה לי? גג, 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 לא מפסיקה. הוא אמר לי, ועושה לי, ולא, אנשים, יש אנשים שקמים, זה, היא אמרה לי, והיא הלכה לי, וזה, ולא, זה סבל. וזו התמכרות למחשבות אובססיביות. זאת אומרת, איפה שאני לא מסתכל במציאות של החברה, איזה מעודד זה, איפה שאני לא מסתכל במציאות של החברה, כשאני חיה את החכם, שאמרנו עוד פעם, זה היודע, זה התדמית, זה האגו, זה האינטרסים, זה כל החיצוניות הזאת, ואני לא חוזרת לכנות של עצמי, ואני לא חוזרת למקום העני, הפגוע, הסובל, ואני אומרת בכנות, אני חסרת אונים בסיטואציה. זה מדהים, המחורים האלה, כן, אני חושבת שזה בכלל גוי המציא את השיטה הזאת, אבל יש על זה היום כבר סימוכים של רבנים ש... יש פה מציאות מטורפת, שהצד הראשון באה ואומרת חוסר אונים. הכרנו בזה שאני חסר אונים מול המציאות של חיי, החיים שלי בלתי מנוהלים, אני חסר אונים. מה הצעד השני? להכיר שיש כוח עליון. הצעד השלישי זה למסור את הכל אליו. זה 12 צעדים של תיקון אמונה וביטחון במערכות יחסים ביני לבין עצמי, ביני לבין הסובבים אותי, והכי חשוב, שזה עיקר מילוי הבור הזה של הרקנות, הנפשי חולת אהבתך, זה חיבור אליו. החיבור אליו יכול להיעשות רק אחרי שאני עוברת בכנות על איפה ציפיתי ממנו שהוא יעשה דברים אחרים והוא לא עשה. הכנות והקשר אליו מתחילה להגיד כשאני מבינה שאני חושבת שהוא עובד אצלי. שאני רוצה לשלוט במציאות, שאני לא מקבלת את התובנה שאני חושבת שזה צריך להיות ככה. אבל הוא חושב שזה יכול להיות או ככה, או ככה, או ככה, או אחרת. יכול להיות... המון וריאציות לסיטואציה. לא, אני חושבת שזה צריך להיות ככה. גם החכם בסיפור, כן? מדברת גם על אנשים שעוברים טראומות מאוד קשות. אז אתה בא ואומר, תקשיבו, טראומה זה טראומה, וטראומה זה דבר כואב, ויש רוע בעולם. צריך להבין את הדברים האלה. זה לא של, אוקיי, אנחנו מתנהלים עם הרוע, יש רוע בעולם, אנחנו לא מבינים כמעט כלום. אתם יודעים מה? לא, אנחנו לא מבינים כלום. אבל יש מציאות של איך אני מתחברת לחלק הפנימי שלי, לחלק של התם, ואיך אני מחברת את זה אל קשר אליו, מבינה שאני לא יודעת כלום, מבינה שאני חסרת אונים בסיטואציה, שאני לא יכולה לתפוס את הסיטואציה, שההפך מהתנועה הזאת, אני צריכה לעשות את התנועה הזאת, את הערפו הזה. ורבי נחמן אומר את זה פה כל כך יפה, והנה נשליך כעת את מעשה אחר. מה זה נשליך? זה להשליך את זה, זה שחררי את האחיזה שלך, את חכם, תפס את העולם, כן, עבר לי בראש משפט שאני לא צריכה להגיד, תפס את העולם, לא משנה, תפס את העולם, הוא אומר לך, תשליחי את זה. יש שיטה שנקראת, רוני מעביר את זה בסדנות שיוויתי שלו, אז יש לרוני קטע כזה שהוא שנים כזה, מדבר על זה, יש לך בעיה, תתפסת בבעיה, עכשיו אובססיה, בעיה, בעיה, תתפסת בבעיה, באובססיה, את לא משחרר את הבעיה, שאת לא נתת לו גם להיכנס לסדר את הבעיה, את יודעת הכל. את, ותעשי מניפולציות, ותשתוללי, ותעשי מה שלא תעשי, כן? וכל מה שאת לא עושה, זה רק מרחיק אותך מהכאב, מהחוסרונים, מהכנות של עצמך, כי את הולך לסדר את העולם. אז יש בזה שלו, שיטה כזה שאומרים, להשליך את זה. תפסיק כאילו, אתה בא, אופ, פשוט. כשהוא היה עושה את הסדנה הזו, והוא היה אומר לי את זה, אני הייתי מתעצבנת, הייתי ממש כאילו, לא נעים להגיד, אבל כן, אפילו תצבן, צורחת עליו. נורא פשוט לך להגיד לי, קחי את הבעיה שלך, תרפי. עכשיו, לא הייתי מסוגלת להרפות. למה לא הייתי מסוגלת להרפות? מה זה אומר להרפות? זה אומר לא להילחם יותר. זה שאני משחררת שליטה וכוח, ואני אומרת לו, אתה יודע מה? אני לא מבינה את הסיטואציה, אני חסרת אונים. אני לא יכולה על המציאות הזאת. אני יכולה להתפלל, אני יכולה לבקש, אני צריכה לנסות לא לרצות אופציה אחת, אלא לפתוח את הרצון שלי ולהגיד, קטן, כאילו, קטן עליך, גדול עליי. לתת לו את המציאות הזאת ולהגיד לו, בסדר, אני מוסרת לך את זה. זה רבי נחמן מדבר הרבה בהתבודדות, שאתה מספר לו מה שעברת ומה שקרה, בהתבודדות, כמו שהאחים באים בפני יוסף, ויש שם את, את יהודה, שהוא עומד שם והוא עמום, הוא רואה פרעו עומד מולו את ה... הוא לא יודע שיוסף זה יוסף, ולקחו לו את האח, ויש שם סיטואציה מאוד יפה של פרשת וישב, שהוא מדבר על זה, ואז הוא מתחיל לספר את כל מה שהיה בנו, והאבא שלי, ויצאנו מזה, והגענו למצרים, והוא מתחיל לספר סיפור. ואחד המפרשים לטיבות שלום כותב שם, שזה דרך של התמודדות עם צרה, עם בעיה, שאתה מעלה את האותיות למעלה, יש לי עכשיו סיטואציה של צרה, צרה מורכבת מאותיות, כן? כל סיפור המעשה מורכב מאותיות. הלכתי, חזרתי. אני אומרת את האותיות, אותיות עולות למעלה, ואז הוא מתאר את זה מאוד יפה, הנתיבות שלהם, שהקדוש ברוך הוא לוקח את האותיות, הוא מסדר אותם מחדש, את כל סיפור המעשה. כל סיפור החיים שלי הוא יכול לקחת וסדר מחדש. זה החשיבות הגדולה של דיבור בהתבודדות. זה לקחת את כל סיפור המעשה, את כל האותיות, הרי כל העולם נברא מאותיות. אני מעלה את זה למעלה, מוסרת לו, חוסר עונים, אני מודה, מה זה חוסר עונים? אני מפסיקה לעשות פעולות, אני עושה את הפעולות ההכרחיות, כן, זה לא... אבל אני מוסרת את זה, ונותנת לו, במקומות שאני מרגישה שהגעתי לקצה, הרי אנחנו מומחיות בסיטואציות בחיים שאנחנו נכנסות ראש בקיר. מה עוד פעם נכנסת ראש בקיר? זה נקרא חוסר שפיות. לעשות את אותה פעולה ולצפות לתוצאות שונות. שוב פעם ושוב פעם, אני אומרת לו, אני אומרת לו, עם ילדים, בחינוך, הוא יודע בעל פה מה שאת רוצה להגיד לו. הוא יודע בעל פה מה שאת רוצה להגיד לו, תפסיקי לומר, חבל. שימי הקלטה שלך מאתמול, שלשום, הוא יודע כל מה שאת רוצה להגיד לו. ניסית דרך אחרת, ניסית להרפות, ניסית לא להגיד, ניסית רק לחבק, ניסית למסור לו, ניסית להתפלל על זה. וזאת העבודה. והנה נשליך כעת את מעשה החכם ונתחיל לספר במעשה התם. כדי להגיע לסיפור של מעשה התם, שאותו נעשה שבוע הבא, אנחנו צריכים להבין שיש פה נקודת פאוזה רצינית של לבדוק את מערכת היחסים שלי עם אלוהים. לבדוק מה מערכת היחסים שלי איתו. מה זה נקרא ביטחון ואמונה? אני בביטחון ובאמונה שתעשה מה שאני רוצה. נכון? זהו. אני זוכרת שתמיד אני צוחקת עליי, שהסרט שהכי אהבתי בילדות זה היה מרי פופינס. אז ככה חייתי את החיים שלי, גם שחזרתי בתשובה. אני עושה ככה, בסדר? ואתה עושה, איך אני אוהבת אותך? וכשאתה לא, זה משבר. ואת יכולה לתקתק, תקתק, תקתק, מתישהו? כן. שאלה מצוינת. אז הגבול עובר. אני רוצה, אני מתפללת, אני מבקשת, מחשבה חיובית, בוראת מציאות וכל זה, אבל אני לא אחראית על התוצאות. אני נמצאת בכל השלב של הבקשה, של הרצון, של החשיבה החיובית, של הדמיון על זה, של היצירה, של יצירת הכלי. אם הוא מחליט לא לתת לי את זה, איך אני מגיבה? כעס, כעס, בדרך כלל, מתי אנחנו כועסות? שהמציאות היא לא כמו שאני רציתי שהיא תהיה. נקודה. אני חזרתי הביתה, ציפיתי שהפנטזיה לא כל כך אנושית וקצת לא בריאה, כן? דמיינתי שאני אבוא אחרי כמה שעות שלא הייתי בבית, ובעלי ישטוף את הכלים, וילדים ישטפו את הרצפה, והם ישבו רחוצים עם זה, והם כבר ישנו. אני רק צריכה לבוא לסדר את השמיכה. איך הם יפים שם עם פיג'מות רחוצים? מתה על זה. אז התוצאות הן לא כמו שאני רוצה, עכשיו נכנסת הביתה ואני רואה את מה שאני רואה. איך אני מגיבה? זה תמיד המבחן שלנו, בין שליטה לבין בקשה ורצון, וכשהוא מחליט שלא, וכשהמציאות היא לא, אז זה המשפט היפה הזה של ברון קיטי, לאהוב את מה שיש. אני מצאת שם באהבה, באכלה, בהבנה, באמונה, בביטחון, שאמונה והביטחון שלי זה רק שהוא עושה מה שאני אומרת לו, מה שאני רוצה. ואנשים עוברים, אנחנו למדנו את זה בכל המעשיות וגם במעשייה הזאת, שרבי נחמן לא עושה לנו הנחות, הוא כל היום מספר לנו בכל מעשייה שתפתחו, הוא מעביר את הגיבור של המעשייה בניסיונות חבל על הזמן. משברים, ניסיונות, בריחה, ירידה מנכסים, עבדת בת מלך שסיימנו לפני כמה שבועות, שהלא טוב ייקח אותך, כן? שזה מציאות רוחנית. תק, את יורדת לעולם הזה, לא באת שחק טניס. שחק את טניס עם ניסיונות. כל היום. אבל המציאות היא מציאות של בעצם הבנה שכל הדמות של החכם שעברנו עליה עכשיו, זה הרשימה של הלא. עכשיו, אתה לא יכול להיפרד גם מהתדמית הזאת ברגע אחד, כן? זה עבודה של חיים. כי להתחיל להוציא את האני הפנימי הזה החוצה, זה עניין של לבנות חזרה את היחסי אמון בעצמי, בו ובסובבים אותי. וזה תהליך ארוך, זה לא תהליך פשוט. קבוצות שאנחנו עושים פה, אחד התרגילים המדהימים, זה מהצעדים, יש קבוצות שיתוף. מה קורה בקבוצת שיתוף? יש לזה המון חוקים בקבוצת שיתוף. זה כמו יצירת רחם. קודם כל, החוק היסודי בקבוצות שיתוף, זה אנונימיות מוחלטת. אפילו אסור לספר מי נמצא איתי בקבוצה. אחר כך, כל אדם שהוא חושף משהו בכנות, אף אחד אסור לו להגיד שום דבר. אתם יודעים מה אומרים? כל אחד שהוא מביא את עצמו, אומרים לו, אוהבים אותך. עושים החלה, בונים לאט לאט את האמון שלי בסביבה, את האמון שלי שאם אני אספר מה אני מרגישה באמת, 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 אז אף אחד לא יבקר אותי, אף אחד לא יזדעזע, אף אחד לא ירד אליי, ויגידו לי, אוהבים אותך. ואף אחד לא יספר את זה גם בחוץ, כן? שזה המשבר אמון הכי גדול שאנחנו סוחבים מילדות מכל מיני סוד שגיליתי לחברה וסיפרה, יומן שכתבתי והציצו לי בו, וכל אחת עם הסיפור ילדות שלה. אבל המקום הזה של היצירת היחסי האמון, זה המעבר לתם. לכן אני נעצרת פה, זה רק משפט אחד, וזה כאילו נושא השיעור, כי צריך להבין את זה שזה... אני לא יכולה להיות בביטחון ואמונה, בסובבים אותי, בבן זוג שלי. תדעו לכם שמערכות יחסים זוגיות, זה מדהים, אנחנו יושבים עם הרבה זוגות, רוני ואני, וזה מדהים לראות איך אנשים באים לחיי נישואים עם תדמית, תהי ככה, תתלבשי ככה, אני צדיק, את צדיקה, אנחנו חוזרים בתשובה, אנחנו כאלה, אנחנו כאלה, תדמיות. כשכל אחד סוחב בפנים איזה אני פנימי סובל, מלא בחרדות, מחרדות נטישה, מפחדים, מספקות בהם, מה לא. אבל בזוגיות אני משחק אותה, עכשיו, אי אפשר ליצור חיבור נשמות בצורה כזאת, מתישהו זה סבל. אם גם בתוך הבית, בזוגיות שלי, אני לא יכולה להיות אני, אז אין לי שום מקום שאני אני. אין לי שום מקום שאני מוציאה את האותנטיות שלי, את הפנימיות שלי, את החולשות שלי, את הרצונות שלי. אני כל היום במבחן, אני כל היום במרוץ הזה של החברה הזאת, של הרשימת מטלות, שתהי יפה, תהי יופה, תהי זה, תהי זה, תהי... לא רוצה. רוצה גם להיות קצת חלשה, קצת לספר מה עובר עליי. לכן המקום הזה של בניית היחסי האמון זה תהליך של עבודה של שנים לאט לאט לחזור. קוראים לזה בפסיכולוגיה הילד הפנימי או לא יודעת מה, אבל רבי נחמן קורא לזה לחזור לחלק התם, השלם, התמים, הפשוט. על הפשוט, לא פשוט להיות פשוט, כן, יש את הסיפור עם התם. אנחנו נלמד מרבי נחמן איך לאט לאט לזהות את החלק התמים הזה בתוכנו ואת ה... עצות שלו, איך להתחבר למקום הזה, ואיך בעצם אפשר לחיות את החיים על באמת ולהרגיש מאושרים בפשטות. טוב? יופי.